לסיים, נראה כמה נקודות בפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, שבת בפרשת בעלותך. הפרשה מתחילה במצווה שהייתה נוהגת בבית המקדש. בבית המקדש היו הרבה מצוות. היה עניין של הקורבנות, לחם הפנים, קטורת. ואחד הדברים היותר חשובים ומרכזיים זה היה הדלקת המנורה. שכל יום הכהנים, היה כהן מיוחד שממונה על זה, היה משתנה מדי פעם, היה בערב היה מדליק את המנורה. המנורה הייתה בנויה משבעה קנים, וכל בבוקר היה שם, בלילה היה שם שיעור, כתוב בגמרא, שהיה שם שיעור שהדליקו הנרות כל הלילה. ורוב הזמן, בזמן בית המקדש, היה קורה נס בנר המערבי. כי המנורה הייתה מסודרת בכיוון מזרח מערב. אמנם יש בזה שתי דעות, אבל אנחנו נלמד לפי הדעה הזאת, שזה גם הדעה המרכזית, שהמקום של המנורה היה ממזרח למערב. אז הנר המערבי ביותר היה בו נס, ולעולם הוא לא היה נחבא. היה, אף על פי שהיה בו שיעור שהדלק רק מהערב עד הבוקר, ועם כל זה היה דולק עד הערב שאחרי זה. וכל לילה שהיה מדליק את זה, תמיד היה מדליק את זה, היה מדליק מחדש, אבל הנר המערבי לא היה נחבא. עוד כתוב בגמרא, שאם היה נחבא הנר המערבי, אם היה קורה מצב שהוא נחבא, כי היו זמנים שהוא היה נחבא, אז צריך להדליק אותו מהאש שעל גבי המזבח, ולא ממקום אחר. והיו לוקחים אש מהמזבח, ומדליקים את הנר המערבי, ואת שאר הנרות מאיפה היו מדליקים, ואת כל שאר הנרות היו מדליקים מהנר המערבי. אז כך היה הסדר של הדלקת הנרות. אנחנו נתבונן בזה קצת. קצת הזכרנו בעבר שהתורה, ברוך השם, יש לה 70 פנים, כמו שכתוב 70 פנים לתורה, וארבעה מישורים, הכוונה ארבעה מימדים עיקריים ללימוד התורה, שנקרא הפרדס, ראשי תיבות, פשט, רמז, דרש וסוד. אין אות אחת ואין מילה אחת ואין מצווה אחת בתורה שאין עליה בעצם אין סוף סודות שתלויים בה. אנחנו, כשאנחנו לומדים פרשת השבוע, אנחנו משתדלים קצת להסתכל ברובדים היותר עמוקים של המצוות. ובפרשה הזאת, פרשת המנורה, הפרשת השבוע מתחילה בזה. יש בזה עוד הרבה עניינים. אבל הפרשה מתחילה בפרשת המנורה. מיד כל המפרשים בחז"ל וגם אחר כך מדייקים מילה אחת. גם נקדים הקדמה קצרה ונגיד שהדיוק במילים הוא מכוון, שהתורה לפעמים במכוון משנה את הלשון הרגילה או כותבת דברים מיותרים. מדוע? כי כל זה לרמוז לנו להתבונן בעומק הדבר. כי אם הכל היה כתוב בלשון רגילה ופשוטה כמו שזה היה צריך להיות כתוב, אז לא היה לנו סיבה להתבונן בעומק הדבר. ברגע שהתורה משנה משהו, מוסיפה או מחסירה או משנה את הלשון, אנחנו מתעוררים לשאול למה. והשאלה הזאת למה בעצם פותחת לנו אופקים חדשים להתבונן בכל הלימוד. זה כלל גדול, ככה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, באופן כזה. וגם פה בפרשה יש מיד דיוק שחז"ל, גם בזוהר, בגמרא, במדרש, ואחר כך כל המפרשים שואלים על המילה הזאת. בוא נראה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעה נרות. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תצווה את אהרון שידליק את המנורה. למה דווקא לאהרון? לא לבני ישראל. רוב המצוות זה דבר אל בני ישראל, פה זה דבר אל אהרון. למה אל אהרון? כי זה מצווה ששייכת לכהנים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תצווה את משה ולא מישהו אחר. מה הוא אומר לו בעצם? מה כתוב פה? תדליק את המנורה, נכון? זה מה שלמעשה כתוב. מצוות הדלקת המנורה, כפי שזה באמת כך לומדים את זה. מיד שואלים חז"ל שאלה, מדוע כתוב בעלותך את הנרות ולא כתוב בהדליקך את הנרות? מה זה המילה בעלותך? הרי אם זה מצווה של הדלקת המנורה, שזה באמת כך, שזה באמת מצוות הדלקת המנורה, מה שייך להגיד פה את המילה בעלותך? מה היה צריך להיות כתוב? בפשטות היה כתוב, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהדליקך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבע הנרות. למה בעלותך? ולכן דורשים על זה הרבה מאוד דרשות, הרבה מאוד רמזים ויסודות, דורשים על היסוד הזה, למה כתוב פה בעלותך. רש"י מיד אומר, בעלותך, למה כתוב בעלותך? על שם שהלאו, כוונה הלאווה, עולה כלפי מעלה, לכן כתוב שייך להגיד על הדלקה בשם העלאה. אבל זה באמת, אנחנו מרגישים שזה לא תשובה מלאה, בגלל שהלאו עולה למעלה, אחרי הכל בסדר, הלאו עולה למעלה. אז מה, למה צריך להיות, למה כתוב, למה צריך להיות כתוב בעלותך, בגלל שהלאו עולה למעלה? תכתוב רגיל בהדליקך. לכן חז"ל ממשיכים לדרוש. בזוהר הקדוש כתוב פה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כל מצווה שהייתה בבית המקדש היא מצווה שקשורה לכלל עם ישראל. יש מצוות פרטיות. יש אדם מניח תפילין, אז הוא בעצמו עכשיו קיים איזושהי מצווה, איזשהו תיקון פרטי. אבל המצוות וכל מעשה בית המקדש הוא קשור לכלל עם ישראל. המנורה, שואלים חז"ל, בשביל מה צריך להדליק מנורה בבית המקדש? הקדוש ברוך הוא צריך אור? זה הרי מקום השכינה. הקדוש ברוך הוא צריך אור? הרי הקדוש ברוך הוא זה אורו של העולם. למה צריך להדליק את המנורה? לכן אומר הזוהר הקדוש, בעלותך את הנרות, יש פה עניין שנרמס פה עניין מאוד גדול של העלאה, של עלייה. את מי צריך לעלות? את מי מעלים? אומר הזוהר הקדוש, כתוב, נר השם נשמת אדם. הנשמות, זה פסוק בספר משלי, הנשמות רמוזות לעניין של נר. הנר השם, זה הכוונה, האור של השם, זה הנשמה של האדם. הכוונה, קצת להבין את עומק הדבר, שלכל אדם יש נשמה, שזה כל המציאות הרוחנית של האדם. איך אנחנו חושבים, מרגישים, מגיבים לכל מיני דברים. כל זה למעשה זה דבר רוחני. לכן, מי שאומר שאין רוחניות באדם, אין לך שטות יותר גדולה מזאת. חומר לא חושב, חומר לא מרגיש. עצם העובדה, שתי הפעולות האלה של מחשבה והרגשה, זה הסימן, זה אחד הסימנים שבעצם יש בתוך האדם מציאות רוחנית ולא רק מציאות גשמית. ולכן העניין של הנשמה של האדם נרמזת בלשון התנ"ך לנר. נר השם נשמת אדם. האור של הקדוש ברוך הוא זה הנשמה של האדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את הנשמה. וכשהוא לא מאיר לנו את הנשמה, אז הוא יש, כמו שיש היום מנורות, אתה יכול לסובב, אתה מגביר את עוצמת האור. ככה גם אצלנו זה ככה. כשהקדוש ברוך הוא מסובב את הכפתור, אז פתאום האדם מרגיש שמחה, חיות, התעוררות, הכל טוב. כשהוא מסובב הפוך, אז פתאום האדם מתחיל להיות עצוב, האדם מתחיל להיות מדוכא, וכן הלאה. לכן עניין הנשמה נרמז, עניין הנשמה נרמז במושג של אור ונר, ומה שכתוב פה, בעלותך את הנרות, כוונת הדבר, אומר הזוהר הקדוש, זה פירוש של הזוהר הקדוש, ורבנו ארי מאוד מאוד מעריך בדברים, ומסביר שעניין הדלקת המנורה שבבית המקדש, הנרות בבית המקדש, זה היה להאיר ולהדליק את נשמות ישראל. היה לכהן הייתה כוונה, יש כוונה מיוחדת בהדלקת הנרות, כל זה כותב רבנו ארי הקדוש, ובשעה שהוא היה מכוון את הכוונה ומדליק את הנרות, מה הוא היה עושה? היה מוסיף אור גדול מאוד בכל נשמות ישראל. ואז, ובאמת, זו הייתה אחת הסיבות שכשהיה בית המקדש, כל המציאות הרוחנית של עם ישראל, אין בכלליות, אין בפרטיות, הייתה מציאות אחרת לגמרי. היה הרבה יותר, במה זה מתבטא? היה הרבה יותר חוכמה, שמחה ואהבה בתוך עם ישראל בזמן שהיה בית המקדש. ולא לא שלא הייתה בחירה, הייתה בחירה, אבל המציאות של בית המקדש אפשרה להאיר אור של חוכמה ואור של שמחה הרבה יותר ממה שאחרי חורבן בית המקדש. כל זה, כל העבודה של בית המקדש הייתה פועלת את הפעולה הזאת. אבל, הזוהר הקדוש אומר, אבל יותר מכל עבודות בית המקדש, להאיר את נשמות ישראל בחוכמה ושמחה, זה היה על ידי מצוות הדלקת המנורה. לכן אומר הזוהר הקדוש, זה הפירוש, מדוע כתוב בעלותך. בעלותך את הנרות, הכוונה היא בעלותך את הנשמות. כשאתה מדליק את המנורה בבית המקדש, אתה מעלה את כל נשמות ישראל. מה זה נקרא עלייה? וזה צריך לדעת כלל גדול. הרי מדובר פה בנשמות. נשמה זה דבר רוחני. בדבר רוחני, בנשמה שהיא רוחנית, זה לא כמו בגשמיות. בגשמיות יש מעלה מטה. זה יותר גבוה מזה. אנחנו יכולים להבין את זה, בגשמיות אנחנו מבינים את זה. אבל איך נגדיר למעלה ולמטה ברוחניות? כותב אחד מהגדולי המקובלים, בעל הסולם, הוא אומר, מעלה ומטה ברוחניות, זה הכוונה לעלות את הנשמות, זה לעלות אותם לאור של חוכמה ושמחה. זה נקרא עלייה. לכן, בעלותך את הנרות, אומר הזוהר הקדוש, בעלותך את הנשמות. לאן אתה מעלה אותם? אתה מוסיף בהם חוכמה ושמחה, וזה האור המתווסף בהם, וזה נקרא עלייה אצל הנשמות. אז זה הייתה העבודה של הכהן הגדול, של, לא, סליחה, לאו דווקא הכהן הגדול, אלא הכהן שהיה מדליק את המנורה, כי לא היה חיוב דווקא שכהן גדול ידליק את המנורה. אבל הכהן המדליק את המנורה היה צריך לכוון את כל הכוונות האלה. ובאמת רבנו אריה הקדוש כותב כוונות מיוחדות, איך מעלים את השכינה ויחד עם השכינה את כל נשמות ישראל על ידי מצוות הדלקת המנורה. לכן התורה אומרת בעלותך ולא בהדליקך. בעלותך תיתן עלייה, תגרום, תפעל עלייה לנשמות. אז המנורה היא עלייה לנשמות. ואז שואלים המפרשים של הזוהר הקדוש, שואלים שאלה על זה. אומרים, אנחנו לומדים, מכאן אנחנו לומדים, שעניין הדלקת המנורה זה עניין של להעלות את הנשמות. מדוע, מה הסיבה שהתורה, שציפתה עלינו את מצוות המנורה, קבעה שיהיה דווקא שבעה נרות? למה צריך להדליק דווקא שבע נרות? למה לא חמש נרות? למה לא עשר נרות? מדוע דווקא יש שבע נרות? אומר, או מסבירים מפרשים של הזוהר הקדוש. אומרים פה יסוד מאוד גדול. המפרשים של הזוהר הקדוש מסבירים, מכיוון שכוחות הרוחניים באדם מתחלקים בכמה חלוקות. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הכוחות הרוחניים שבאדם הם מתחלקים לכמה חלוקות, ויש כמה צדדים לראות את זה. אבל החלוקה העיקרית, ההסתכלות העיקרית והראשונה שאנחנו מסתכלים על פי דברי הזוהר הקדוש ועל פי דברי המקובלים שהיו במשך הדורות, והם מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול. ובזה בעצם התורה, ובעיקר פנימיות התורה, מבינה ומגלה ומלמדת אותנו הרבה הרבה יותר מאשר כל החוכמות שיש בעולם על נפש האדם. מדוע? מכיוון שבתורת הסוד, בקבלה וגם בחסידות, יש הרבה מאוד לימוד על תורת הנפש של האדם. מה שהקבלה והחסידות מלמדים אותנו על תורת הנפש, זה כמעט אפשר להגיד פי אינסוף מכל הפסיכולוגים וכל הפילוסופים וכל הסדנאות שיש למיניהם בתורת הנפש. מדוע? מה הסיבה? הסיבה היא פשוטה. כמו שפעם אמרנו משל, אם יש עכשיו איזשהו מכונת כביסה הכי משוכללת בעולם, אז זה מהנדס גאוני עם צוות גאוני, ייצר את המכונת כביסה חדשה, משהו חדש לגמרי, שאין כזה דבר, לא היה מעולם כזה דבר. מבריאת העולם לא היה כזאת מכונת כביסה. עכשיו, אף אחד לא יודע להפעיל את המכונה הזאת. מדוע? כי היא מאוד מאוד משוכללת. היא כל כך משוכללת, אף אחד לא יודע להפעיל אותה. אם אנחנו רוצים לדעת להפעיל את המכונה טוב ולא לקלקל אותה, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו חייבים ללכת למה שאנחנו היום קוראים הוראות יצרן. יש מישהו שייצר את המכונה הזאת, ואנחנו צריכים ללכת ליצרן, לקבל ממנו הוראות, הוא ילמד אותנו בדיוק איך להפעיל את המכונה. אם נעבוד לפי הוראות יצרן, המכונה תעבוד טוב. אם נהיה חכמים בעיני עצמנו ונגיד, לא, אנחנו מכירים מכונות ואנחנו מבינים בזה, מה אנחנו נעשה? מן הסתם, אחרי 24 שעות אנחנו נקלקל את המכונה. למה? כי אנחנו לא יודעים להפעיל כזאת מכונה. אז כל אחד מבין שצריך ללכת ליצרן. אותו דבר, אמרו חז"ל, אותו דבר, האדם צריך ללכת ליצרן. מי שייצר את האדם, ביום ברו אלוקים, אדם על הארץ, צריך ללכת אל היצרן ולשאול אותו, לקבל ממנו הוראות יצרן. איך מפעילים את המערכת הזאת בצורה הנכונה ביותר. ולכן, בתורה, ובפרט, כמו שאמרנו, בפנימיות התורה, יש הרבה מאוד לימודים על תורת הנפש של האדם. ובפרט, מי שהתחיל לגלות את זה, זה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, ובעקבותיו שאר הצדיקים שהיו במשך הדורות, ורבנו אריה הקדוש. ואומר הזוהר הקדוש, כשאנחנו מסתכלים על כוחות נפש האדם, על מבנה נפש האדם, יש כמה וכמה חלוקות וכמה זוויות שאנחנו יכולים להסתכל על זה. אבל הדבר הראשון, נחלק את כל כוחות הנפש של האדם לעשר כוחות. עשר כוחות, שבעצם בתוך העשר כוחות האלה יש את כל כוחות הנפש של האדם. העשר כוחות האלה הם נקראים, בלשון המקובלים, עשר הספירות. עשר הספירות למעשה זה עשר הערות רוחניות, עשר כוחות רוחניים שמאירים בתוך האדם. ניקח את העשר כוחות האלה וכבר נחלק אותם לשניים. נחלק את זה בחלוקה כזאת, 3 ו-7. למה נחלק את זה ל-3 ו-7? כי אומר הזוהר הקדוש, 3 מתוך העשר כוחות נמצאים בראשו של האדם, והם כוללים בעצם את כל כוחות המחשבה של האדם. והם נקראים בלשון הקבלה חוכמה, בינה ודעת. שיש תפקיד לחוכמה, יש תפקיד לדעת, לבינה ולדעת. השלוש כוחות האלה, חוכמה, בינה ודעת, הם למעשה כוללים את כל הכוחות השכליים, המחשבתיים של האדם. הכל זה נמצא בתוך החוכמה, בינה ודעת. אבל אז זה השלוש. אחר מכן יש עוד 7, כי אמרנו בסך הכל יש 10. אז מעתיים דיברנו על 3. יש עוד 7 כוחות שעיקרם, לא רק, אבל עיקרם הם מאירים בלב של האדם. השלוש הראשונות הם במחשבה של האדם. 7 התחתונות או 7 שנמצאים מתחתיהם הם בעיקר מאירים בלב האדם. והם הכוחות שנקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. זה 7 מידות רוחניות, 7 הערות רוחניות, כוחות רוחניים, שאומנם יש בזה כמובן הרבה הרבה מאוד סודות ללמוד בדבר הזה, כי כל העולמות, כל הבריאה כולה בעצם זה הערת הספירות. אבל אנחנו לומדים את זה כרגע לנפש האדם. מדוע? כי כתוב בתורה, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם. כמו שכל הבריאה היא 110 ספירות, כך גם האדם הוא 110 ספירות. אז אמרנו את החלוקה, 3 זה בראש, במחשבה, ו7 זה בלב ובשאר הגוף. אז 7 ספירות האלה הן נהירות בלב, וכדי שהאדם יוכל לפעול, לעשות דברים בעולם הזה, לחיות, ליצור, קודם כל האדם חייב להרגיש התעוררות וחיות בתוך הלב. כי אם אין לאדם התעוררות וחיות בתוך הלב, אדם לא יכול לעשות שום דבר. העיקר כוח האדם למעשה זה הכל מה שמאיר בתוך לב האדם. בוא נחשוב לעצמנו, הכל אחד יכול להתבונן בעצמו, קצת להסתכל, להיזכר בכל מיני מצבים שהוא היה בעבר. יש מצבים שהיינו, כל מה שרצינו לעשות זה רק להיכנס למיטה, להגיד לאישה או להורים, תאירו אותנו כשתשמעו את התקיעה של השופר של המשיח. לא רוצים להכיר את העולם. יש כאלה מצבים. מה קרה? נחבא האור. נחבא האור, האדם רק רוצה, במקרה הטוב, רק רוצה להיכנס למיטה, לא רוצה להכיר את העולם, אין לו כוח לדבר עם אף אחד, אין לו כוח לעשות שום דבר, זהו, רק רוצה להיות מתחת לשמיכה. לעומת זאת, היו מצבים, ולכל אחד יש את זה, שבאותו רגע היינו, כי היה לנו כזה חיות, אנחנו מרגישים, היינו יכולים באותו רגע להפוך לטובה את כל העולם כולו. יש לנו כוחות, יש לנו חיות, יש לנו שמחה, יש לנו התעוררות. אז כל זה, זה למעשה הערות, 7 אורות שמאירים לנו בתוך הלב. כשהם מאירים, הכל טוב. כשהם חשוכים, צריך לעבור את זה בשלום את הזמן הזה. שלא לעשות שטויות בזמן הזה. ובאמת, כל מעשה העולם, כל מה שקורה בעולם, הכל זה הולך על פי היסודות האלה. על 7 בחינות האלה בלב האדם. גם אצל רחוקים מהתורה ומצוות וגם אצל גויים, הם לא יודעים את זה, הם לא מבינים את זה. אבל מה כל העולם מחפש? כל העולם מחפש בעצם הערה פנימית. הם מחפשים את ההערה הפנימית הזאת של הספירות. רק מה? כל אחד יש לו איזשהו מדמה, יש לו איזה סוג של דמיון, מה יעורר בתוכי את 7 האורות האלה. אבל צריך לדעת כלל, האדם לעולם מחפש איך להאיר בעצם את האורות האלה בתוכו. אז יש אדם שאומר, אני יודע שאם אני אהיה בפסטיבל של ברזיל, ריו דה ז'נורו, יאירו בי 7 האורות האלה. אז הוא לוקח, הוא קונה כרטיס וטס עד לברזיל כדי לקבל, לזכות להערה הזאת. עכשיו באמת הוא לא יודע, הוא חושב שהפסטיבל מוצא חן בעיניו. אבל בעומק הדבר, מה האדם מחפש? האדם מחפש מה יאיר אותי. אז יש כזה דמיון שיאיר אותי הפסטיבל בברזיל. אחר כך יש אחד אומר, אם יהיה לי מיליון דולר באופן קבוע, במיליון דולר קונים באופן קבוע את האורות האלה בתוך הלב. אדם אומר, האושר שלי, השמחה שלי, החיות שלי זה מיליון דולר. לעומת זאת, יש אחד אומר, אם אני אהיה סגן ראש הממשלה, זה יקרה. ובאמת, כל השאיפות של האדם, הפנימיות של כל השאיפות של האדם זה, בעצם שיירו בו הספירות, האורות האלה. כי זה לא משנה באמת אם האדם יש לו מיליון דולר או אין לו מיליון דולר, אם באותו רגע זה לא מאיר בתוך הלב של האדם, מה זה שווה? שום דבר לא שווה. זה, האדם חשוך לגמרי, לא יעזור שום דבר להאיר בתוכו. לכן עומק הדבר זה להאיר את האורות האלה בתוך לב האדם. ובואו ננסה לחשוב על עצמנו. ברגע שזה מאיר, לא אכפת לנו להיות לבד, לא אכפת לנו להיות עם איזה חבר, אנחנו יכולים לשבת אפילו בתוך חדר סגור, וכל עוד זה מאיר, אין לנו שום בעיה, הכל טוב. כשזה מאיר, הכל טוב. אפשר ללמוד, אפשר לקרוא, אפשר לעשות, הכל החיות, הזרימה של האדם, הכל זורמת. לכן סוד החיים זה הסוד של השבע ספירות התחתונות, שזה שבע אורות רוחניים שמאירים בתוך האדם, וכמו שאמרנו, כשזה מאיר הכל טוב, וכשזה חשוך, שום דבר לא יעזור, לא יעזור שום דבר. כל החוכמות של העולם, חוכמות הנפש זה איך להאיר את האורות האלה. אבל אמרנו, וברוך השם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו הוראות יצרן. במקום ללכת, להתבלבל בכל מיני סברות ורעיונות, הולכים ישר אל היצרן. פה אומר הזוהר הקדוש, זה היסוד ועומק של המצווה של הדלקת המנורה. כשהכהן היה מדליק את המנורה, אז היה מדליק את זה, נשים לב. קודם הזכרנו מהם פרטי המצווה. שצריך לה, הכהן היה מצווה להדליק את זה מתי? בלילה. מתי בלילה? בשקיעת החמה. והיה צריך להיות דולק עד הבוקר. שואלים המפרשים, למה דווקא בלילה היה צריך להדליק את המנורה? אומרים דבר נפלא, כי הלילה מרמז על הזמן שנחשך האור אצל בנפש האדם. לכן הכהן מדליק את זה, להדליק את זה לכל הנשמות שקבועות, עכשיו הוא מעורר אותם. כמו שאמרנו קודם, לכן היה הרבה יותר שמחה וחיות וחוכמה בשעה שהיה את בית המקדש והיו מדליקים את המנורה. אז המנורה באה להדליק את הנשמות. אז אמרנו, יש שבע כוחות רוחניים, ונתבונן קצת מהם השבע כוחות רוחניים האלה. ולפני שנתבונן, נזכיר פרט במצווה הזאת שקודם אמרנו. אמרנו קודם שהיה, החז"ל אומרים, עדות ששכינה שורה בעם ישראל, שנר אחד מהשיבה לא היה נחבא. רוב הזמן הוא לא היה נחבא הנר הזה. וזה נקרא הנר המערבי. באמת, בחז"ל יש מחלוקת, אבל אנחנו נלמד את זה לפי שיטה אחת, שהיא גם השיטה העיקרית, כמו שאמרנו. הנרות, הסדר המידה שלהם, הם היו שורה. היה נר מרכזי, שלוש מכאן ושלוש מכאן. באיזה כיוון זה היה בבית המקדש, המנורה? ממזרח למערב. כך היה סדר העמידה של המנורה. אומרים חז"ל, הנר המערבי, זאת אומרת, זה הנר הקיצוני, היה עדות ששכינה שורה בעם ישראל. מדוע? מה העדות של הנר המערבי? הנר המערבי לא היה נחבא. הכהן הגדול, הכהן היה שם שמה שיעור שמן שהדלק כל הלילה. חז"ל שיערו, החכמים שיערו, זה חצי לוג שמן, זה בערך ליטר שמן, וזה דולק בלילות החורף הארוכים, ככה כתוב בגמרא, בליל טבת. זאת אומרת, המנורה הייתה מיועדת לדלוק בערך 12 שעות. הנר המערבי רוב הזמן היה דולק ולא היה נחבא, עד הלילה שאחרי זה. בלילה שאחרי זה היה מוסיף שמן ועוד פעם מחליף את הפתילה ודולק עוד פעם 24 שעות. היה נס בנר המערבי. ואם הנר המערבי היה נחבא, אז יש מצווה להדליק אותו אך ורק מהאש על גבי המזבח. הכהן היה הולך אל המזבח, מביא משם איזה גחל בכלי מיוחד, מביא את זה אל המנורה, מדליק את הנר המערבי מאש המזבח. ואת שאר הנרות מדליק מהנר המערבי. כל זה אמרנו כזה לצורך הלימוד שלנו. אמרנו את הפרטים האלה של המצווה. אז עכשיו נחזור לעניין. אמרנו יש שבע נרות שהם כנגד שבע כוחות רוחניים בנשמת האדם, בנפש האדם. והכוחות האלה, כמו שאמרנו, נקראים חסד גבורה, תפארת נצח הוד יסוד מלכות. מה זה הכוחות האלה? או הכוונה, איך הם מתגלים בתוכנו? דוגמה, מידת החסד מתגלית על ידי כשמאיר בנו הערת החסד, זה אור רוחני, אור פנימי. מה האדם רוצה לעשות כשמאיר בו מידת החסד? רוצה לעשות חסדים. מיד האדם רוצה לתת לשני. חסד זה הכוונה אהבה ונתינה לזולת. לא אהבה עצמית, אני לא נותן בגלל שאני אוהב את עצמי, החסד האמיתי. החסד האמיתי הוא אני נותן כי אני אוהב את השני. ולכן התורה מצווה עלינו, ואהבת לרעך כמוך. אז זה הבחינה, זה הנר הראשון. הנר הראשון מתוך השבעה זה אור החסדים. ומי שפעם יצר לו, הזדמן לו, לעסוק בנתינה לזולת, אז אפשר לראות שנתינה לזולת זה אחד הדברים היותר משמחים את לב האדם. זה אחד הדברים, מי שרוצה להיות אדם שמח, שיקפיד לראות איפה הוא יכול לתת לזולת. הנתינה מולידה שמחה בלב האדם. לפני כמה שנים יצא לנו לעסוק בסייעתא דשמיא, ערב פסח חילקנו סלים למשפחות עניות. עבדנו שם לילה שלם. שלחנו כל הלילה, וזה היה בקריית ספר, כל הלילה הלכנו ממקום למקום וחילקנו סלים. אני רוצה לספר לכם משהו. שם למדתי את היסוד הגדול הזה. למדתי שם את היסוד הגדול של הדבר הזה. עבדנו קשה. כל הלילה סלים, סלים כבדים, עברנו מבית לבית. אנחנו מאמצע הלילה בערך הרגשנו כזאת שמחה שהרמנו את כל הסלים, כמעט רקדנו איתם. הבאנו אותם תוך כדי ריקוד. אחר כך התבוננתי בדבר הזה, למה שמחנו כל כך? כתוב בספר מכתב מאליהו, הנתינה היא השמחה. כשאדם נותן לזולת, זה שמחה. ובאמת, אם הפסיכולוגים היו יודעים את זה, הרי בדרך כלל מגיעים לפסיכולוגים אנשים עצובים. אחת הבעיות הכי נפוצות, מגיעים לפסיכולוגים. הדבר הראשון שהם היו צריכים להגיד להם, לכו תתנדבו בנתינה לזולת. לכו תעשו חסד עם הזולת. אדם יעשה חסד עם הזולת, הוא יתחיל להיות אדם שמח. היום אנשים חושבים שצריך פסטיבלים בשביל להיות שמחים. לא, פסטיבל לא עושה את האדם שמח. עושה אותו ככה קצת עם אור איזה כמה שעות, אחר כך לא לוקח לו את כל האור הזה פי אלף אלפים. השמחה האמיתית זה הנתינה. אז זה המידה הראשונה. מידה הראשונה זה מידת החסד. המידה השנייה זה מידת הגבורה. הגבורה, וכמו שחזל אומרים, אדם בעולם הזה, אם זה לעניינים גשמיים, אם זה לעניינים רוחניים, אדם לא יכול לעשות שום דבר בלי גבורה. מדוע? כי כל הזמן יש מניעות. יש קשיים, בכל דבר ודבר בעולם יש קשיים. גם אדם פותח עסק. עד שהוא מגיע לזה, יש לו אין סוף מניעות בדרך. צריך להתגבר על המניעות. כל שכן ברוחניות, שחזל אומרים, שעיקר הגבורה האמיתית זה ברוחניות, שאדם מתגבר כנגד היצר הרע שלו, מתגבר כנגד היצר הרע שלו, לעסוק בדברים רוחניים. אז זה המידה השנייה, גבורה. מידת התפארת, שזה המידה השלישית, כתוב, בספרים הקדושים כתוב, שמידת התפארת היא, יש בה כמה בחינות. אחד הבחינות זה קודם כל אהבת לימוד התורה. זה נקודה ראשונה בתפארת, מדוע? כי כשמאיר אור התפארת באדם, אדם מרגיש אהבה ללימוד התורה. לימוד התורה זה האור של הנשמה שלנו. זה מאיר מאוד באדם. זה צריך לקבל סייעתא דשמיא שאדם מתחבר עם זה. זה נקרא אור התפארת. זה בחינה אחת בתפארת. שזה מידתו של יעקב אבינו. יעקב זה התפארת. עוד בחינה במידת התפארת, שזה מידת האמת. שאדם אמיתי עם עצמו. אדם בודק איך אני מתנהג, מה אני עושה, וכן הלאה. זה בחינה בתפארת. מידת הנצח זה הנצחנות, כוח הניצוח שבאדם. אנחנו צריכים לקחת מידת הנצח בקדושה היא שאדם רוצה לנצח את היצר הרע. יש לו את ההתחזקות, את ההתעוררות. הוא מבין, יש לי מלחמה פה, בעולם הזה יש מלחמה, ואני צריך לנצח את היצר הרע. זה מידת הנצח בתיקונה. הבעיה שבדרך כלל אנחנו לוקחים את זה לכדורגל. איזה קבוצה מנצחת, ומי יותר חזק, ומי יותר מוכשר, ומי יותר חכם. זה נקרא נפילת מידת הנצח. שלוקחים את זה לניצחונות של העולם הזה. מה יעזור לך הניצחונות של העולם הזה? הכל אבלים, הכל עובר. זה, לא נשאר שום דבר מזה. אז זה נקרא נצח. הוד זה מידה, המידה של הוד זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. זה המידה של ההודעה. השבח וההודעה לקדוש ברוך הוא זה מידת ההוד. מידת היסוד, יש כמה דברים במידת היסוד, אבל בעיקר, תמיד זה מובא הרבה בספרים הקדושים, שמידת היסוד זה מידת ההתגברות על היצרה של העולם הזה בכלל, התאוות הגשמיות, ובפרט בפרט התאווה הידועה שזה התאוות ניאוף. אז זה מידת היסוד. זה המידה השישית. המידה השביעית זה מידת המלכות. מיד נדבר מהי מידת המלכות. אבל זה כמו מה שציינו בקצרה מאוד, זה סוד הדלקת המנורה. שהכהן היה מדליק את המנורה, היה מאיר את כל הנרות, את כל המידות הרוחניות האלה, היה מאיר את זה בתוך נשמות ישראל. אז האדם היה מקבל רצון לעשות חסדים, אדם היה מקבל כוח של גבורה, אדם היה מקבל תפארת אהבת התורה, אדם מקבל כוח לנצח, להיכנס למלחמה ולנצח את היצר הרע. היה, מבחינת ההוד היה מקבל טוב להודות לשם. מבחינת היסוד היה מקבל כוח להתגבר על היצר הרע. זה הכוונה בעלותך את הנרות. כמו שאמרנו קודם, בעלותך את הנרות, בעלותך את הנשמות. שהנרות נקרא עם נשמות ישראל. בעלותך תעלה על ידי הדלקת המנורה, תעלה את הנשמות האלה, וההעלאה של הנשמות זה על ידי ההשפעה של המידות האלה. נשאר לנו לראות מה זה המידה האחרונה שהיא נקראת המלכות. ואומר הזוהר הקדוש, ומידת המלכות היא כנגד הנר המערבי. זה כנגד הנר המערבי, זה מידת המלכות, שהיא לא נכבית, היא הייתה... בה היה הנס שלא הייתה נכבית לעולם. מהי מידת המלכות? מידת המלכות, היא גם בה יש כמה בחינות, אבל היסוד הגדול של מידת המלכות היא... דלת לה מגרמי, ככה לשון הזוהר הקדוש, שאין לה מעצמה כלום. מה הכוונה? למלכות אין כלום. אין לה כלום. אם אין לה כלום, אז מה היא מידתה? מידתה היא לקבל. כל הרצון, הצורך של האדם לקבל, זה נקרא מידת המלכות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בעולם הזה שאנחנו חסרים. כל המציאות שלנו פה בעולם הזה אנחנו חסרים. לכן אנחנו צריכים לעבוד בעולם, חפש. לראות מאיפה אנחנו מקבלים בעצם את החסרונות שלנו. העמידה הזאת שאנחנו נקראים חסרים בעולם, זה נקרא מידת המלכות. מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את מידת המלכות? מדוע עשה את מידת החסרון? כמה סיבות יש לדבר הזה? הסיבה הראשונה זה שבגלל שאנחנו חסרים, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משלימים את החסרונות שלנו. ואז העניין של השלמת החסרונות הוא זה שמרים לנו את גורם לנו או מעורר אותנו להרים את העיניים למעלה ולחפש לבקש לייחל שהקדוש ברוך הוא ישלים לנו את החסרונות. לכן אין לך מידה שיכולה לחבר את האדם עם הקדוש ברוך הוא כמו מידת המלכות, כי מידת המלכות משמעותה שאנחנו חסרים, ואז אם אנחנו חסרים לא טוב לנו עם החסרון הזה, וזה מעורר אותנו לחפש מאיכן אנחנו משלימים את החסרונות שלנו. אדם שזוכה לדעת את נקודת האמת, הוא יודע שכדי להשלים את החסרונות אני צריך להרים את העיניים שלי למעלה. זה היסוד של התפילה, לכן המלכות נקראת גם תפילה. מדוע? כי המציאות של החסרון היא זאת שמעוררת אותנו להתפלל לקדוש ברוך הוא. ככל באמת כל העולם חסרים, כי כך זה בריאת העולם. העולם נברא על היסוד הזה שהעולם חסר. אין לך שום אדם ושום נברא שהוא לא במציאות של חסרון. כמו אנחנו יכולים לראות את זה בצד אחד של הדברים, או מזונות. כל הנבראים צריכים מזונות. אפילו הצומח צריך מזונות. באמת אם היינו יודעים גם הדומם צריך מזונות, אבל זה אנחנו עוד לא רואים. אבל הצומח ודאי צריך את היניקה שלו מהקרקע. תנתק אותו מהיניקה שלו מהקרקע, אז הצמח ימות. הבעלי חיים צריכים אוכל. בני אדם גם צריכים אוכל. וזה כל המציאות שאנחנו כל מה צריכים לחפש אחרי המזונות שלנו, מאיפה זה נובע? זה נובע ממידת המלכות, שאנחנו חסרים. אבל האדם לא צריך להישאר בזה, אלא האדם צריך גם להתבונן שגם חסר לו ברוחניות, גם בנפש שלנו גם חסר לנו דברים, שאנחנו צריכים להשלים אותם. העיקר היסוד של החסרון זה בא ונועד לחבר אותנו ולקשר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. מדוע? שמתוך חיפוש איך אנחנו משלימים את החסרונות שלנו, נבין, נתבונן ונבין שהקדוש ברוך הוא זה שיכול להשלים לנו את החסרונות, ונדע לפנות אליו בעניין הזה של השלמת החסרונות. לכן המידה הזאת היא היסוד, אומר הזוהר הקדוש, היא היסוד לכל המידות ולכל הדרכים שבקדושה. כי קודם כל האדם צריך לדעת, לפני כל דבר ודבר שבקדושה, האדם צריך לדעת, אני במציאות של חסר, ואין מי שבאמת יכול להשלים את החסרונות שלי, אלא הקדוש ברוך הוא. וכל שאר הניסיונות למלות את החסרונות, גם אם אדם מוצא פתרון, הפתרון תמיד זמני ועומד להישבר. וכשהוא יישבר, אז לא רק שהוא יישבר, אלא גם הוא ישבור את האדם בתוך זה. לכן זה רק גורם לאכזבה ולשבירה אצל האדם. ניקח דוגמה פשוטה מהחיים שלנו. אדם מרגיש, הערב הזה אין לי מה לעשות. אני משועמם, אני חסר, אין לי חיות, אין לי שמחה. אדם אומר, טוב, אני אלך לאיזה מסיבה. או בוא ניקח מקרה אפילו קצת יותר חריף, יותר קיצוני. אדם אומר, אין לי שום דבר מה לעשות, אני מרגיש שאני משתגע, חלל רג בתוכי, משעמם לי. מה הוא עושה? הוא אומר, טוב, יש חבר אמר לי, יש איזה כדור. כדור הזה ייקח אותי לאיזה חיות, לאיזה 8-9 שעות. הנה, עברנו את הלילה, מילינו את החסרון. הכדור הזה, הרי מי שקצת בקי בזה, כי בעבר קצת היינו עוזרים במכונים של גמילה, בגמילת סמים. היינו שם קצת עוזרים לאנשים להיגמל מסמים. אז כל אחד, מי שמכיר קצת את הנושא הזה, יודע, נכון, הוא לקח עכשיו כדור. הוא לקח, לא משנה, עשב, יריח משהו, לא חשוב. יש לו עכשיו מילוי החסרון. 8 שעות, איך קוראים לזה? היי. הוא בהיי, הכל טוב, הכל בסדר, הוא מחייך, הכל. אבל מה יקרה עוד 8 שעות? עוד 8 שעות, הוא לא יחזור לחסרון שהיה לפני 8 שעות. הוא יחזור למשבר נורא והיום. ממש נורא והיום. למה? כי בגלל שזה לא מילוי אמיתי, זה לא דרך אמיתית למלא את החסרון, מה יקרה אצלו? כל פעם שאדם הולך לדרך לא אמיתית למלא את החסרונות, אז זה יכול למלות לו זמנית למלות לו את החסרון. לאחר מכן, החסרון יתעצם פי 10. כל פעם שהוא ימלא את זה בדרך של שקר, החסרון יתמלא פי, החסרון מגדל פי 10. לכן, אחרי שבוע כבר צריך לקחת 2 כדורים. ואחרי חודש 4 כדורים. וכולנו מכירים את המציאות הזאת, או כל פעם שמענו על המציאות הזאת. סיפר לי יהודי, כמעט בכיתי שהוא סיפר לי. הוא היה במכון של גמילה. אז הוא אמר לי, אי אפשר לתאר איזה איסורים של מוות עברנו שם מהמצוקה הזאת, לא שהסם היה חסר לנו, לא היה לנו חיות, לא היה לנו כלום. מדוע? כי זה נקרא, זה המושג שנקרא עבודה זרה. האדם פונה להשלים את החסרונות שלו, הוא פונה למקומות של שקר. לכן זה שכתוב בנביא, אלילי כסף ואלילי זהב, ואל השב ואל ההבל פניתם. מדוע אל השב ואל ההבל פניתם? עכשיו מיליתם את החסרונות, נכון? אז נהנית, הייתה מסיבה, רקדת והסתובבת עוד איזה שעתיים בהי. מה יקרה אחר כך? אדם, החכם, עיניו בראשו. בוא תסתכל מה קורה לאחר מכן. לכן, המידה הזאת, שהיא נקראת חיפוש מילוי החסרונות בעולם, היא יסוד בריאת העולם. זה מה שכתוב בכל ספרי המקובלים, שהמידה, היסוד הראשון שהתגלה בבריאת העולם היא המלכות, הכוונה שהמידה הראשונה שהתגלתה אצל הנבראים זה עניין החסרון. ולכן אנחנו תמיד צריכים לחפש איך אנחנו ממלאים את החסרון שלנו. באמת, כשזוכים לדעת את האמת, אז הפנייה שלנו היא פנייה אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, תמלא לנו אתה את החסרונות. מה הכוונה פונים אל הקדוש ברוך הוא? אנחנו, בהבנה אנחנו מבינים, הקדוש ברוך הוא זה שיכול למלא לנו את החסרונות. ואז התורה מגלה לנו מה נעשה כדי למלא את החסרונות. יש הרבה דרכים. כמו שיש הרבה דרכים של שקר למלא את החסרונות, כך יש גם הרבה דרכים של אמת למלא את החסרונות. זה פעם יכול להיות בהזדמנות מסוימת, עכשיו אני אלך ללמוד תורה. זה ימלא לי את הנפש, זה ישמח אותי, זה יעיר בי. פעם אחרת זה יכול להיות, אני אלך להתפלל, אני אלך להתבודד, אולי פעם אני אתן צדקה. יש התורה, יש בה הרבה הרבה דרכים, הרבה מצוות, הרבה דברים טובים איך למלא את החסרון. מה ההבדל אם אנחנו ממלאים את החסרון מצד הקדושה או מהצד השני? מה ההבדל? ברגע שאנחנו ממלאים את החסרון מצד הקדושה, הנשמה שלנו מתחילה להיבנות. כשאדם לומד תורה, אז באותו רגע הוא מרגיש הערה, הוא מרגיש טוב. כשהוא זוכים, אז הוא מרגיש טוב מזה שהוא לומד תורה. עוד 3-4 שעות הוא יחזור לחסרון. אבל הוא לא חוזר לחסרון יותר גדול. הוא חוזר כבר למצב יותר מתוקן ויותר בנוי. מדוע? כי הרגע שהאדם ישלים את עצמו, את החסרונות שלו מצד הקדושה, שזה יכול להיות לימוד תורה, תפילה, התבודדות, הוא נוסע למירון, לרבי שמעון, נוסע לאומן, לרבי נחמן, עושה חסד וכן הלאה, אז הנפש של האדם נבנית ולא נהרסת. זה כלל גדול. כשאדם ממלא את החסרונות שלו מהעולם הזה, אז בעצם הנפש שלו לאט לאט נשברת ונהרסת. ואילו כשהוא ממלא את החסרונות שלו מצד הקדושה, הפוך. הנפש של האדם הולכת ונבנית. זה בניית הנפש ולא הרס הנפש. לכן, המידה הזאת היא המידה שהכל, כל הבריאה כולה, מראשיתה ועד אחריתה, הכל עומד על המידה הזאת. שהיא נקראת המלכות, לכן היא נקראת בלשון הזוהר הקדוש, דלת למגרמי, שאין לנו כלום מצד עצמנו, ואנחנו צריכים לפנות לחוצה או לאיזשהו כיוון כדי למלא את החסרון שלנו. כמו שאמרנו, התיקון זה, זה התיקון זה הפנייה בעצם אל הקדוש ברוך הוא. אז המלכות, המידה הזאת, המידה של המלכות, היא נרמזת בנר המערבי. הנר המערבי שלא היה נחבא, היא מידת המלכות. ובו היה נעשה הנס, בו היה נעשה הנס. מדוע הנס היה נעשה דווקא בנר המערבי, שהוא כנגד מידת המלכות? לרמז לנו שכל הניסים שנעשים לאדם, וכל הסייעתא דשמיא, ולא יכבה אורו של האדם לעולם, כשאדם יתקן את המידה הזאת. ברגע שאדם יודע לעסוק בתיקון מידת המלכות, ברגע שאדם יודע לעסוק בתיקון מידת המלכות, לא יכבה נרו של האדם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לכן הכל זה רק על ידי, הכל מתחיל בעצם מהנר המערבי. והראיה, חז"ל אומרים, ראיה שהשכינה שורה בעם ישראל, זה הנר המערבי שלא נכבה. מדוע? מדוע זה החיות לא נפסקת? אומר הזוהר הקדוש, מלמד אותנו פה יסוד מאוד גדול. ובאמת, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה, כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא הטוב השלם. מה זה טוב? כשאנחנו אומרים על אדם שהוא טוב, מה אם נקראת מידת הטוב? הרמח"ל כותב, דבר נקודה מאוד יפה בזה. הוא אומר, יש מידות שאתה יכול להעריך את האדם, או רוב המידות, אתה יכול להעריך את האדם מצד עצמו. אתה אומר, אדם חכם, אז הוא חכם מצד עצמו. אדם נאה, הוא נאה מצד עצמו. טוב בא לידי, בא לידי ביטוי וגילוי רק באופן הזה שאדם מטיב לאחרים. כי אין כזה דבר טוב אם הוא לא מטיב לאחרים. לכן זה מידה שמתגלית על ידי שהיא פועלת החוצה, היא מטיבה לאחרים. אחרת, אי אפשר להגיד על אדם, אומרים על אדם, אתה אדם טוב, אבל אתה לא מטיב עם אחרים, זה לא נקרא אדם טוב. כל המושג טוב זה להטיב עם אחרים. הקדוש ברוך הוא זה הטוב השלם. הטוב השלם. אם הקדוש ברוך הוא זה הטוב השלם, למה הוא ברא אותנו במידת החסרון? תטיב לנו בלי חסרון. הקדוש ברוך הוא הכל יכול. באמת ככה זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא לא יהיה שום חסרון. לכן ההשפעה תהיה תמידית ולא יהיה את המצב הזה. מדוע הוא ברא את הבריאה, אותנו ואת העולם, במידת החסרון? כדי שעל כל, על היסוד הזה עומד כל הניסיון והבחירה של האדם ועבודת האדם. שהעבודה של האדם זה לאן אני פונה כדי להשלים את החסרונות שלי. האם אני פונה אליו כדי להשלים את החסרונות שלי, או שאני פונה לבחינות ולענייני העולם הזה כדי להשלים את החסרון שלי. אומר הזוהר הקדוש, זה הסוד של הנר המערבי. הנר המערבי לא היה נחבל לעולם, מדוע? כשהאדם מפנים לתוכו ומבין את זה, ולאט לאט גם משלימים את זה בתוכנו, את ההכרה הזאת, את ההבנה הזאת, את הדעת הזאת, שעיקר, העניין שלנו בעולם הזה זה לזכות להפנות את המבט שלנו ולהבין שרק הוא יכול להשלים לנו את החסרונות שלנו. ככל שאנחנו מבינים את הנקודה הזאת יותר בעומק הנפש, על זה המנורה מבטיחה לנו, הנר המערבי מבטיח לנו, לא יכבה נרו של האדם לעולם. כי הקדוש ברוך הוא כן משפיע אינסוף, הוא רוצה להשפיע לנו כל הזמן השפעות. רק מה? הוא אומר, אני רוצה שאתם תבקשו את זה ממני. ברגע שאנחנו מבינים שבאמת הוא המשלים היחידי האמיתי של החסרונות שלנו, ואנחנו יודעים את זה ומפנים את מבטנו בתפילה, בלימוד, במצוות, במעשים טובים, מחפשים את הדרך, איך אנחנו מפנים את הבקשה למילוי החסרונות, מפנים את זה לקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו יודעים את הנקודה הזאת, זה ההבטחה, הנר המערבי לא נכבה לעולם. למה הוא לא נכבה לעולם? כי הקדוש ברוך הוא מבטיח לאדם, ככל שאתה תבין שרק אני יכול לתת לך את החיות שלך, ואת השמחה שלך, ואת כל החסרונות שלך, אני מבטיח לך, אתה לעולם תאיר. לעולם יאיר בך אור. זה הסוד של הנס שהיה בנר המערבי, שלא נכבה לעולם. לכן, בעצם הכל עומד על הנקודה הזאת. הכל עומד על מידת המלכות, לתקן את מידת המלכות, שהמשמעות של מידת המלכות זה לדעת, להבין. אנחנו חסרים, הנפש שלנו חסרה, חסר לנו חיות, חסר לנו שמחה, חסר לנו חוכמה, חסר לנו הבנה, ואנחנו הרבה פעמים מסתובבים בחלל ריק, הכוונה בתוכנו החלל הריק, ואין עוד מלבדו, רק הוא יכול להשלים לנו השלמה אמיתית של החסרונות שלנו. וכל הנקודה של כל פיתויי העולם הזה זה שהם מפתים אותנו, היצר הבא ומפתה אותנו, אני יכול להשלים לך את החסרונות. הנה, תראה, אתה רואה? סיגריה אחת קטנה עם קצת עשבים, אני משלים לך את החסרונות. הכדור אחד, יותר קל, לא צריך אפילו לעשן, כדור אחד, את השמונה שעות נמצא באיזה עולם של התוהו. כל זה הכל בשביל הבחירה. לכן, כשזוכים לתקן את מידת המלכות, זוכים לתקן את הכל. כי הכל עומד על המידה הזאת, על מידת המלכות, דלת למגרמי כלום. לכן הנר המערבי לא היה נחבא לעולם. וגם אמרנו שגם היו מקרים מסוימים, בדרך כלל הוא היה דולק תמיד והיה נס, אבל לפעמים הוא כן היה נחבא. מאיפה צריך להדליק אותו? מאיפה מדליקים אותו? אפשר להדליק אותו רק מהמזבח החיצון. ככה רמב״ם כותב בהלכות המנורה. אומר רק מהמזבח החיצון. למה היה מצווה להדליק אותו רק מהמזבח החיצון? אז כתוב כתוב יש, כן, זה, יש כאלה שלומדים את זה בדרך הזאת, שכתוב לעלות נר התמיד ואש תמיד תוגד, תמיד תמיד לומדים את זה, זה נכון. בפשט הדברים אתה צודק, יש כאלה שלומדים את זה בדרך הזאת. אבל אנחנו רצינו להגיד קצת ברובד, במשמעות קצת יותר עמוקה ופנימית. מדוע היו צריכים להדליק את הנר המערבי, אם הוא כבר היה נחבל, מדוע היה צריך להדליק את זה מהמזבח החיצון? המזבח החיצון הוא היה המזבח של הבהמות, של הקורבנות. מה המשמעות הרוחנית של הקורבנות? שזה העבודה שלנו כנגד היצרה של הנפש הבהמית. מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו להקריב בהמות על גבי המזבח? כי אחת הבחינות של העבודה שלנו בעולם הזה, לדעת, יש לנו נפש בהמית. מה הנפש הבהמית רוצה? רוצה את העולם הזה, את התאוות של העולם הזה, את האהבות של העולם הזה, את התענוגים של העולם הזה. לפעמים האדם, כמובן, צריך לדעת מתי כן, מתי לא, אבל לפעמים האדם צריך לוותר על התענוגים. וכולנו יודעים כמה קשה לוותר על התענוגים. אחד הדברים הקשים ביותר זה לוותר על, שאדם מוותר על איזשהו תענוג שהוא רגיל אליו. כשאדם מוותר על התענוג, זה בחינה של הקרבת הקורבן. זה הסוד של הקורבנות, לכן הם באו מצד הבהמה. הקורבנות בעיקרן, חוץ מהעופות, הם באו מצד הבהמה, זה רוב הקורבנות היו ככה, כדי לעזור לנו לתקן את הנפש הבהמית שבתוכנו. היו מפחיתות קצת את רצונות אהבות העולם הזה שלנו. זה הסוד, מה שכתוב. אם נחבא הנר המערבי, נחבטה בתוך האמונה, ההתחברות שלך עם הקדוש ברוך הוא, מאיפה תביא את האש? מהקורבנות. מה הכוונה תביא את זה מהקורבנות? תוותר קצת על אהבה ותענוגי העולם הזה, ותעורר ותדליק מחדש את הנר המערבי, את האמונה ואת המלכות שבתוכך. כשאדם נחבא בתוכו האור הפנימי נחבא בתוכו, אדם צריך לדעת מסירות נפש, תאיר את זה בחזרה. ובאמת, בזה גם, טועים, היה לפני שנים, קראתי איזה יהודי שסבל קצת מדיכאונות, אז הוא הלך למישהו שיטפל בו, איזה פסיכולוג או אחר כך גם פסיכיאטר. אז מה הם אמרו לו? הם אמרו לו, תשמע, אתה רוצה להיות בשמחה? הוא מסכן, יהודי בדיכאון. מה זה דיכאון? דיכאון, המנורה קבועה. זה הדיכאונות, שאין אור במנורה. אז הם אמרו לו, איך תדליק את המנורה? הכוונה, איך תאיר בעצמך בנפש? הם הציעו לו, לך תעשה, אמרו לו, איזה דרך מסוימת לעשות תאוות של העולם הזה. הם לא יודעים שמחבים עוד יותר את זה. בדיוק הפוך. התורה מגלה לנו בדיוק הפוך. תוותר קצת על תאוות העולם הזה, אתה מדליק את הנר המערבי. זה הסוד שהיו מדליקים את הנר המערבי מהאש על גבי המזבח. לרמז לנו על הקשר ביניהם. אבל כשאדם זוכה ללכת בדרך ישרה, נכונה, בדרך כלל, בדור שלנו זה דור תהפוכות תאמה, אנחנו עוברים את כל התהפוכות שבעולם, אבל בדור שלנו זה הרבה עובר עלינו, אבל צריך לזכור את הכלל. הידיעה, ההבנה והפנייה שלנו אל הקדוש ברוך הוא לדעת שרק הוא משלים לנו את החסרונות, זה צריך לדעת, זה היסוד הראשון של הדלקת המנורה. זה הנר המערבי. זה אסור שזה יחבל לעולם. כל מה צריך להעיר ולעורר את הנקודה הזאת. הנקודה השנייה, אם קרה שזה נחבא, תדע לך מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? נפש זה רצון. צריך למסור את הרצון, לוותר על הרצון. תוותר על משהו מהעולם הזה, תראה פתאום איך מתעורר בך מחדש האור של המנורה. זה יסוד מאוד גדול הדבר הזה. אז זה היה קצת, דיברנו קצת על הנקודה של המנורה, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. עכשיו נראה עוד נקודה, עוד נקודה בפרשת השבוע. אנחנו לא יכולים, לצערנו לא יכולים לעבור על כל הפרשה, כי אנחנו צריכים כל השבוע ללמוד את כל הפרשה. אז נראה עוד נקודה בפרשה. זה התחלת הפרשה. אז היום מה שנעשה זה סוף, התחילה וסוף. נלך ישר לסוף הפרשה. בסוף הפרשה מובא מעשה שקרה במדבר. זה באמת מעשה לא כל כך מובן, צריך להתבונן בו, צריך ללמוד אותו. אבל הצדיקה, אחת הצדיקות הכי גדולות בעולם, נכשלה. במה היא נכשלה? בלשון הרע. זה תמיד אנחנו אומרים, שאנחנו אומרים לנשים, אישה צריכה לדעת, אישה מתי היא זוכה להיות בת עולם הבא? יש לה שתי יסודות. אחד זה צניעות, השני זה שמירת לשון הרע, היא כבר בגן עדן. אישה ששומרת את שתי הנקודות האלה, היא כבר מובטח לגן עדן. אבל פה אנחנו רואים את הצדיקה שיש לה היכל בשמיים. מרים הצדיקה, שאחת הצדיקות הכי גדולות בכל הדורות, נכשלה. מכאן רואים שגם צדיקים גדולים יכולים להיכשל. מה היא נכשלה? היא באה ותדבר מרים ואהרון במשה. על מי הם אומרים לשון הרע? פלא גדול. על משה רבנו הם אומרים לשון הרע. על אודות האישה הקושית אשר לקח, כי אישה קושית לקח. ויאמרו, רק אך במשה דיבר השם? הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. והאיש משה ענב מכל האדם על פני האדמה. מה הסיפור? הסיפור הוא, זה היה כך. היה שציפורה יום אחד עמדה יחד עם מרים. ציפורה זה אשתו של משה רבנו. מרים זה אחותו. יום אחד ציפורה עמדה עם מרים ואמרה, והיו שם שני צדיקים שהתנבו, אלדד ומידד. התנבו. אז מרים אמרה, איזה זכות יש להם שהם התנבו. אמרה לציפורה, מסכנים אנשים שלהם. היא אמרה להם, למה מסכנים? מה, הם נביאים, למה אנשים שלהם מסכנות? אמרה לציפורה, הם מתנבים, הם כבר צריכים לפרוש מן האישה. האישה שלהם הולכת לסבול. עכשיו פרישות. אמרה לה מרים, מי אמר שנביא, האישה שהוא צריך לפרוש מהאישה? אומרת ציפורה, מה זאת אומרת? בעלי נביא, את יודעת? את יודעת שבעלי נביא. הנה, הוא פרש ממני. מיד, מרים שמע את זה? מיד היא הלכה לאח של האשלי. עכשיו זה בעיה משפחתית נהייתה פה. מרים אומרת, בא אל אהרון. עכשיו צריך לזכור, מרים היא הבחורה. אחר כך אהרון, משה זה הקטן. משה עכשיו הוא הצעיר שבאחים. מרים באה ואומרת לאהרון, שמעת מה האח הצעיר שלנו עושה? אתה יודע שיש לו ריבוי אור? הוא הולך בדרכי פרישות? מה זה, מה זה, מה זה הפרישות הזאת? מה הוא פורש משתו? תראה משכנה אשתו, ציפורה. מה הוא פורש ממנה? זה פלא גדול. אפשר לראות מפה, יש פה לימוד ראשון שלומדים מפה. אנחנו מדברים בעצם בצדיקים הכי גדולים בכל ההיסטוריה של עם ישראל. שימו לב במה הם עוסקים. וכאן רואים בטבע האדם, שכל בני העולם עוסקים בעצם באותו עניין. כולנו בעצם מסתובבים, עוסקים אותם נקודות מרכזיות. אבל מרים באה ואומרת לאהרון, היא אומרת לו, מה הדבר הזה? מה החצאי שלנו? מה, הולך ב... יש לו ריבוי אור. אני אומרת לך, יש לו ריבוי. עלה להר סיני, קיבל ריבוי אור. אז משה, התורה מיד מידע, משה שמע את זה. הוא שמע את הדברים האלה. מאיפה אנחנו יודעים מאיפה דייקו שהוא שמע את זה? שלכן מיד התורה אומרת, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. משה שומע את אלבונו, שותק. הוא שותק, הוא לא אומר שום דבר. למה מרים טוענת כנגד משה? מרים אומרת לאהרון, אתה ואני לא נביאים? איתנו הקדוש ברוך הוא לא מדבר? גם איתנו מדבר. אנחנו צריכים לפרוש? אנחנו רואים, לא צריך לפרוש. למה הוא פורש? בגלל שהוא נביא הוא פורש? אין צור לפרישות. ובאמת, פה הייתה טעות גדולה מאוד מאוד של מרים. זה כל הלימוד. מה הייתה הטעות של מרים? נכון שאת נביאה, נכון שאת צדיקה גדולה מאוד. נכון שגם את מסתכלת על משה קצת כאח הקטן שלך, את זוכרת אותו שמרת עליו בים סוף, בתיבה שמרת עליו. אז את מרגישה קצת אימא לגבי משה. אבל עם כל זה, עם כל גדולתך מרים, שתדעי לך, מדרגת משה גדולה לאין שיעור ממדרגת אהרון ומרים. ולכן אתם לא צריכים לפרוש, אבל הוא כן צריך לפרוש. וזה הייתה הטעות של מרים וגם של אהרון. גם אהרון טעה בזה. אהרון היה פסיבי, שמע. אבל שניהם טעו בדבר הזה. זה מה שכתוב. הרג אך במשה דיבר השם? הלא גם בנו דיבר. מה הכוונה הרג במשה דיבר השם? גם בנו דיבר. הרי גם אנחנו נביאים, ואנחנו רואים, אנחנו לא צריכים לפרוש. מדוע משה רבנו פורש? מה זה הריבוי אור הזה של משה רבנו? ובאמת, מיד, משה שתק. משה שמע, שתק, לא אמר כלום. זה הנקודה הראשונה של הענבה של משה רבנו. נקודה ראשונה... רגע, שנייה. רגע, לאט, בסדר. לאט. תקדם. ואז הקדוש ברוך הוא, משה מחל על אלבונו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מחל על אלבונו של משה. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. הקדוש ברוך הוא קרא לשלושתם להיכנס לאוהל מועד, הוא נכנס, וירד השם בעמוד ענן ועמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. יש פה משהו לא מובן. הוא אומר להם, בואו לאוהל מועד. הגיעו שלושתם לאוהל מועד, פתאום הוא קורא רק לאהרון ומרים, ומדבר רק עם אהרון ומרים. עם משה הוא לא מדבר. שואלים פה שאלה, אור החיים הקדוש שואל, אם לכתחיל אתה רוצה רק לדבר עם אהרון ומרים, על הקדוש ברוך הוא, למה קראת גם למשה? בשביל מה הכנסת את משה לתוך אוהל מועד, לחצר אוהל מועד? לאחר מכן קראת לאהרון ומרים שאתה רוצה רק לדבר איתם. תקרא לכתחילה רק לאהרון ומרים, למה קראת גם למשה? אומר אור החיים הקדוש, כי הם לא יכולים לקבל נבואה בפתאומיות, היה צריך משה לעמוד איתם ביחד, דרכו ירדה הנבואה, אחרי שירדה הנבואה לעולם, הקדוש ברוך אומר, עכשיו משה, אתה יכול לעמוד בצד, אין לי צורך אותך, אני מדבר איתם אישית. אני רוצה לדבר איתם אישית. זה הסוד, לכן הוא קרא לשלושתם, ואחר כך קרא גם לאהרון ולמרים. ואז הוא אומר להם, והשם קנה, מקנה על כבוד הצדיקים, על כבוד עם ישראל, יותר ממה שהצדיקים מקנים על כבודם. משה שתק. ויאמר שימונה דבריי, אם יהיה נביאכם השם, במראה אתוודה בו, בחלום אדבר בו. זה הכוונה, במראה, בחלום אדבר בו, הכוונה מדרגה של נבואה. מיד הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה הטעות שלכם? לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ובמראה ולא בחידות. מיד הקדוש ברוך הוא אומר, לא מדרגת נבואת משה כמדרגת כל הנביאים וגם לא כמדרגתכם. אתם צדיקים, אתם נביאים, אתם לא צריכים לפרוש, משה כן צריך לפרוש. מדוע משה פרש? יש שתי דעות בחזל. יש דעה מה שאתם ציינתם שהוא פרש מדעתו והקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אבל יש עוד דעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בהר סיני, ואתה פה עמוד עמדי. מה? ואתה פה עמוד עמדי? כמו שאנחנו, אני בפרישות גמורה, גם אתה בפרישות גמורה מכאן ואילך. עכשיו אתה בסוד השכינה כבר, אתה כבר לא בן אדם, אתה כבר לא בגדר מלאך, בן אדם אתה כבר בגדר מלאך. הם לא ידעו את גדולת משה, ורואים פה יסוד מאוד גדול. אפילו הצדיקים הכי גדולים בעם ישראל, אהרון ומרים, גם הם לא השיגו במדרגת הצדיק האמת. זה פלא גדול, שאפילו למרים ולאהרון לא היה השגה במדרגת צדיק האמת. לכן כולם טועים בעניין של צדיק האמת. אבל מי יותר גדול מאהרון ומרים שטעו בזה, ודאי וודאי שכל שכן, שכל העולם יטעו מה זה הבחינה של צדיק האמת. לכן הקדוש ברוך הוא מיד הוא מוכיח אותם, והוא אומר להם, פה אל פה אדבר בו. מה זה פה אל פה אדבר בו? יש כמה פירושים לזה. בפשטות, שמשה מדבר, זה לא משה מדבר, זה השכינה מדברת מתוך גרונו. זה הכוונה פה אל פה אדבר בו. הפה של משה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, זה הפה שלי. ותמונת השם יביט. זה, הכל זה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם עכשיו את המדרגות הרוחניות של משה, וכמו שאנחנו יודעים, מרים נהנשה על זה, שבוע ימים הייתה מצורת על זה שהיא דיברה לשון הרע על משה רבנו. עכשיו נחזור קצת להתבונן. כתוב, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. מהי מידת הענבה? מה זה נקרא מידת הענבה? כי יש שחושבים שבטעות זה... שאדם אומר, לא, אני לא הכי חכם, אני לא הכי טוב, אני לא הכי מוכשר, אני לא הכי גיבור. הרי, אבל אם אתה כן, מה תעשה אם אתה כן? הרי משה לא יודע משה לא ידע שהוא קיבל תורה מסיני ומסר את זה לכל עם ישראל, וכל חוכמת התורה עוברת לכל הדורות דרך משה? מה הוא יגיד? לא, אני לא, אני לא כזה. הוא יצניע את עצמו. אז אם כך, זו שאלה ששואלים. אם כך, מהי מידת הענווה של משה רבנו? במה זה ענווה, אם הוא יודע? משה יודע. אני בעצם קיבלתי את החוכמה הכי גדולה בבריאה ובעולם לתורה. אז אני החכם הכי גדול בתורה. איך מהמקום הזה, שמשה רבנו יודע את זה, הוא יודע שהוא החכם הכי גדול, איך הוא יכול להגיע למידת הענווה? והתורה מעידה על משה רבנו, והאיש משה ענב יותר מכל אדם על פני האדמה. איך אפשר להגיע למידת הענווה? לאדם שיש לו הרבה מאוד כישרונות. ובאמת, כשאדם הוא מאוד מוכשר, יש כאלה שמוכשרים בחוכמה, יש כאלה בעצות, יש כאלה בגבורה, יש כאלה בעשייה, יש כאלה להצליח בעסקים. כל אחד יש לו כישרונות. כשאדם יש לו הרבה מאוד כישרונות, מאוד מאוד קשה לו להשיג את מידת הענווה. ואין לך מידה יותר טובה ממידת הענווה. איך אדם עם הרבה מאוד כישרונות יכול לזכות להשיג את מידת הענווה? וצריך לדעת, כל הברכה והעשיית הדשוויה של האדם בחיים, בעולם הזה ובעולם הבא, זה הכל לפי מידת הענווה. כמה שאדם זוכה יותר למידת הענווה, כך הוא זוכה יותר לברכה ועשיית הדשוויה. מה יעשה אדם שיש לו הרבה כישרונות? איך הוא יזכה להגיע לענווה? לכן כתוב בספרים, זה היסוד, זה בעצם היסוד העיקרי ביותר בכל מושג מידת הענווה. אז זה מובא בהרבה ספרים. אבל כדי להיכנס קצת לתוך הנושא הזה, נתבונן במעשה שמובא בגמרא, במסכת תענית. הגמרא מספרת שם על אחד מגדולי חכמי ישראל. יש שתי דעות בלשונות של הגמרא, שתי דעות. יש מספרים את הסיפור הזה על רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי אלעזר הידוע, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, שלמד הרבה זמן תורה אצל רבו, ויצא מרבו לחזור הביתה, הוא היה כולו מואר באור של תורה. הלך בדרך עם החמור שלו. הלך בדרך הביתה עם החמור שלו. בדרך פגש איש מכוער, איש מאוד מכוער. פנה אליו רבי אלעזר, אל האיש המכוער, ואמר לו, שלום עליך רבי. הוא שתק, לא אמר לו כלום. אז הרבי אלעזר ככה הקפיד, אני פניתי אליך, אמרתי לך שלום. אתה לא עונה לי שלום? אז הוא הקפיד. אז הוא אמר לו, כמה מכוער אתה? מההקפדה שלו, אמר לו, כמה מכוער אתה? אמר לו האיש הזה, לך לאומן שעשני, שיצר אותי, ותגיד לו שהוא עשה כלי מכוער. באותו רגע שהוא אמר את זה לרבי אלעזר ברבי שמעון, רבי אלעזר הבין את הטעות שלו, ירד מהחמור, השתתח לפניו, אמר לו, תמחול לי. אמר לו, אני לא מוחל לך. הלך, רבי אלעזר הלך אחריו עד שהגיע לעיר. האיש הזה הלך לאיזשהו עיר. הגיע איתו יחד לעיר הזאת. כשהגיע לעיר, פתאום כל העיר, כל שעון, כל רעש גדול. רבי אלעזר, החכם הגדול ביותר, הגיע לעיר שלנו. כל העיר יצא לקראתו. כולם באו, כבוד הרב, כבוד הרב. אמר להם האיש המכוער, אוי לכם שזה רבכם. אמרו לו, מה קרה לך? אמרו לו, על מה ולמה אתה אומר את זה? זה יודע לכבד בני אדם? אמרו לו, מה קרה? סיפר להם. אמרו לו, תמחו לו, על כבוד תורתו תמחו לו. אמר לו, אני מוחל לך, אבל שפעם אחרונה זה יהיה. מיד אמר רבי אלעזר, את הלשון הידועה, והלך ודרש ברבים, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כערז. ומשם המקור, מהסיפור הזה בגמרא, המקור של הלשון הזאת, שאדם יהיה רך כקנה. הסיפור הזה, בעצם זה סיפור שצריך קצת להתבונן בו. כבר נגיד שהמפרשים הגדולים של הגמרא, התוספות, מיד אומרים על המקום שהאיש המכוער הזה היה אליהו הנביא. ובא ללמד את רבי אלעזר ורבי שמעון, בא ללמד אותו איזה לימוד. אבל בוא נתבונן קצת, רבי אלעזר, גדול התנאים, רגיל בגילוי אליהו אצלו, ויכול להחיות מתים. רבי אלעזר, התנא הגדול, עכשיו אומר לבן אדם כמה מכוער אתה. לכן מסבירים המפרשים שבוודאי הוא לא התכוון להגיד לו משהו על הצורה שלו. לא שהיה מכוער בצורתו. הוא אמר לו, כמה מכוער אתה במידותיך ובדפוסי ההתנהגות שלך. על ההתנהגות שלו הוא הוכיח אותו. הוא ראה בן אדם עם מידות מאוד מקולקלות. ואף על פי כן הוא פנה אליו, והוא פנה אליו בכבוד. בהתחלה הוא אמר לו, שלום עליך רבי. והוא שתק. ואז זה עורר אותו. לא רק שאני רואה איך אתה מתנהג וכמה גס רוח אתה, עוד אתה לא אומר לי, אתה לא עונה לשלום שיהודי אומר לך, כמה מכוער אתה. אמר לו, לך לאומן שיצר אותי ותגיד לו שאני מכוער. מסבירים המפרשים של הגמרא, זה היה לימוד לרבי אלעזר. כל זה, זה אליהו הנביא בא ללמד את רבי אלעזר לימוד. מה הוא רצה ללמד אותו? אמר לו, אתה מקפיד עליי שלי יש מידות לא טובות. המכוער זה מכוער בהתנהגות, במידות שלו. אתה מקפיד עליי. כשהוא אמר לו, לך לאומן שיצר אותי, אמר לו, תדע לך, המידות האלה המקולקלות שיש לי, התאוות שאתה רואה בי, הדפוסי התנהגות המקולקלים שאתה רואה בי, אל תשכח שיש יוצר לעולם. יש בורא לעולם שככה הוא עשה אותי. מדוע? כי יש אנשים שהקדוש ברוך הוא נותן להם לכתחילה מידות טובות, לכתחילה נותן להם כישרונות, אם הם זוכים הם מנצלים את זה לטובה, הם יכולים להיות אנשים גדולים מאוד. אבל יש אנשים שלכתחילה הקדוש ברוך הוא נותן להם מידות קשות, נותן להם התנהגות מאוד מאוד קשים, תאוות מאוד גדולות של העולם הזה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה עבודה מהנשמות כאלה, והוא רוצה עבודה מנשמות כאלה. יש עבודות, יש לפעמים, אדם שקיבל מידות טובות, כישרונות גדולים, צריך לדעת, אנחנו אומרים את זה בלשון כזאת, יש לו פרוטקציה, יש לו עבודה קצת יותר קלה. אבל באמת, אדם שיש לו תאוות גדולות של העולם הזה, יש לו מידות לא טובות, עד רבה, יש לו עבודה יותר קשה בעולם הזה. זה עומק הדברים שאמר אותו איש לרבי אלעזר ברבי שמעון. הוא אמר, לך לאומן שיצר אותי עם המידות האלה. למה? כי הוא רוצה שאני אעבוד אותו ככה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הוא רוצה שיהיו צדיקים, והוא רוצה גם אנשים כמוני. ולקדוש ברוך הוא יש לו נחת מצדיקים, ויש לו נחת גם מאנשים שעובדים אותו באופן הזה. ולא רק זה, הוא אמר לו עוד דבר בזה. ותדע לך שיש הרבה פעמים שיש לקדוש ברוך הוא נחת דווקא מאנשים שיש להם מידות מאוד לא טובות, ויש להם תאוות, כל נקודה של התחזקות שלהם גדולה לאין שיעור מאלף עבודות של הצדיק. מדוע? כי המשפט של הקדוש ברוך הוא זה משפט אמת. והקדוש ברוך הוא יודע להגיד בדיוק, הוא יודע כמה באמת מתאמץ האדם, מה שאנחנו לא יודעים את זה. האדם רואה לעיניים, השם רואה ללבב, השם רואה את מידת האמת. ולכן יש אנשים שבעיניים שלנו יכולים להיות, לא היינו רוצים להיות שכנים שלהם באותו בניין, ואם אפשר גם לא באותו שכונה. יש כאלה אנשים. ואנחנו לא יודעים שבאמת הקדוש ברוך הוא מכבד אותם ומעריך אותם יותר מעבודה של צדיקים. וכל זה למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן להם עבודה קשה. וזה היסוד של מידת הענווה. היסוד של מידת הענווה זה שאדם רואה שיש לו כישרונות, יש לו יכולות מיוחדים, עד רבה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יקל עליך את העבודה. ואם לא היה נותן לך את כל הכישרונות האלה במתנת חינם, אתה לא היית יותר טוב מאף אחד אחר. לא רק זה, כתוב בספר פרי ארץ, אחד הספרים החשובים בחסידות, שהיית עושה עבירות פי 100 מהרשע הכי גדול בעם ישראל. לכן, הנקודה הזאת, על להבין, ההבנה, ואחר כך לאט לאט לשיב ללב ולהפנים את זה, שכל מה שיש לנו כישרונות ויכולות, ברוך השם, אדם צריך להגיד הרבה תודה על היכולות, על הכישרונות, ועד רבה, לנצל את זה לטובה. אבל מה יש לך להתגאות במתנת חינם שנתנו לך? ברגע שאתה מתגאה, אתה בעצם גנבת לעצמך את הכבוד, את הגאווה. מי זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. למה אנחנו אומרים השם הוא מלך הכבוד? כי כל הכבוד שיש בעולם הזה, זה בעצם אדם, מכבדים אותו, מעריכים אותו, מעריצים אותו, שהוא מוכשר, שהוא חכם, שהוא מצליח. יפה, זה כישרונות מצוינים, אבל תדע שהוא מלך הכבוד, שכל היכולות האלה זה שלו, זה מתנת חינם שהוא נתן לאדם הזה. ואם הוא היה רוצה, הוא נתן את זה למישהו אחר. כשההבנה הזאת, ההתבוננות הזאת, היא סוד מידת הענווה. סוד מידת הענווה זה שאדם מבין, יש לי כישרונות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לי עבודה יותר קלה ממישהו אחר. אז עד רבה, אני צריך יותר לכבד את השני, שבאמת כנראה שהוא חייל קרבי, אני ג'ובניק. לי נתנו עבודה קלה, לא נתנו עבודה קשה. כשאדם מבין את היסוד הזה, אז אפשר לקנות את מידת הענווה. אז אדם יכול להגיד, אני הכי חכם בעולם, אבל זה מתנת חינם. אני לא יכול להרגיש שום כבוד, שום גאווה על אף אחד בעולם, על זה שיש לי יותר כישרונות מהשני. הקדוש ברוך הוא רוצה, אני נותן את זה לשני. זה היסוד, זה נקרא... לכן היה אחד הצדיקים, הרבי מסחוטשוב, שאלו אותו פה מה זה מידת ענווה. אמר, מידת ענווה זה אמת. לדעת את האמת. שאין לך שום דבר מצד עצמך, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה. זה, לכן ענווה זה, לכן ענווה זה אמת. אז זה היסוד, זה היסוד הגדול של משה רבנו, שמשה רבנו ידע כל ימי חייו, שכל מה שהוא נותן תורה לעם ישראל, הוא החכם הכי גדול, כל הדורות ילמדו ממנו תורה. זה מתנה, מתנת חינם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לקחת את אהרון, יכול לקחת את דתן, יכול לקחת את רובן, לא משנה. כל אחד אחר ולעשות אותו משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אמר, משה רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא עשה אותי שאני אהיה משה רבנו. לא אני עשיתי שאני אהיה משה רבנו. ואז הוא לא התגאה לאף יהודי. אומר, יש ספר שנקרא מקדש מעט, והוא מוסיף בזה עוד יותר. והוא אומר, ומשה רבנו והצדיקים גם יודעים שבעצם העבודה יותר קשה והיותר רצויה לפני הקדוש ברוך הוא, זה דווקא אלה שיורדים יותר למטה. יש להם עבודה יותר קשה, לכן יותר חשובה. לכן הם עוד יותר מקבלים ענווה. הם אומרים, למה אנחנו, יש לנו את כל הכישרונות האלה? כי לנו אין כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שהצדיקים האלה למטה עובדים אותו. ככה הם רואים את זה. הם רואים את זה עוד הפוך. הרב מחבד פעם אמר, ראיתי את זה בדבריו, אמר דבר נפלא. אמר שמשה ראה את כל הדורות. והוא ראה את הדור שלנו. את הדור, ככה הרב מחבד אמר, הוא ראה את הדור שלנו. הוא אמר, אם יש בתפשין עין וב, במדינת ישראל יהודים מאמינים שאומרים תורה ומצוות, אני יותר קטן מכולם, כי אני יודע שהייתי בדור הזה, לא הייתי יכול להיות צדיק בדור הזה. לא הייתי יכול להיות שומר תורה ומצוות. אז מזה, ככה הרב מחבד אמר, מזה משה רבנו קיבל את כל הענווה שלו. שהוא ראה שיש דור שהוא לא יכול להחזיק מעמד בדור הזה. אז זה מה שכתוב, ויש משה ענו יותר מכל האדם, זה הבחינה הזאת. נגיד עוד נקודה אחת קטנה, הוא אמר לו, אותו איש זה אליהו הנביא, הוא ראה אותו מכוער מאוד. אז הוא אמר לו, לך לאומן אשר יצר אותי. אז הוא רמז לו פה כבר על הדור שלנו, שיהיה לנו כלים קשים מאוד לתיקון ולעבודה, והיה לנו מידות, והוא אנחנו מחפר עבור כמה עבודה אנחנו צריכים. אז הוא אמר לו, זה היה אליהו הנביא, ככה תוספות אומרים. אליהו הנביא אמר לרבי אלעזר ברבי שמעון, לך לאומן, שם יהיה תיקון של כל הכלים האלה. זה כל התיקון של כל הכלים האלה, זה יהיה באומן, ואז רבי אלעזר ורבי שמעון הבין את הטעות שלו.